الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון י' ג' בתמוז תשפ', מסכת שבת, דף קוף חף א'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כאן במסגרת תלמוד תורתנו בשיעור הדף היומי, לומדים אנו בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים. את הדף היומי ואת הדף לכבוד שבת או לכבוד החג, שחל למחרת היום. כך שבסייעת הדשמיא הענקית, אנחנו מוסרים את השיעור שישה ימים בשבוע, ולפעמים פחות, כאשר חג חל באמצע השבוע. היום אוחזים אנו בדף קוף א' במסכת שבת, והגענו אל השיעור המאה במסכת שבת. דהיינו שעוד 20 דפים נלמדו בצוותא עם השיעור של ערב שבת או של ערב חג. כאמור, השיעור המאה במפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי, במסכת שבת. השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, רבי אברהם מנחם בן אינדה מירה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, מרת ויביאן יוכבת בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה, והילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לברכה והצלחה וכל מיני דמיטב לרבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים, נחת, שמחה ואושר וטוב ליבב כל הימים. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל מדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיא, מאז עשרת הדיברות, פרשת יתרו, תשפ', מצווה אחת, מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום, מצווה קו"ו, מצוות קידוש ידיים ורגליים בשעת העבודה. משורשי המצווה יסוד הקבוע שאמרנו להגדיל כבוד הבית וכל המלאכות הנעשות שם, על כן ראוי לנקות הידיים שהן עושות במלאכה. בכל עת הגיעו הכהנים בענייני הבית, ומזה השורש אמרו זיכרונם לברכה במסכת צבחים, דף יוטט, שאין הכהן צריך לקדש ידיו ורגליו בין עבודה לעבודה, אלא פעם אחת בבוקר, ועובד כל היום וכל הלילה, והוא שלא יישן ולא יטיל מים ולא יסיח דעתו. נראה מכל זה שאין הכוונה ברחיצה מתחילה, אלא להגדיל כבוד הבית, אפילו היה טהור ונקי בתחילה, בואו שם צריך לרחוץ. ומי שהתחיל בעבודה, אין צריך עוד לרחיצה בין עבודה לעבודה, זולתי ביום הכיפורים, לרוב חומרו של יום. לפי שכל עסק עבודת הבית, אנו מחזיקים ורואים בליבנו טהור, נקי וקדוש. מצוות קידוש הוא בעמידה, מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית, ורוחץ מעומד, וכהן שעבר ושימש בעבודה בלא קידוש ידיו ורגליו, העבודה פסולה וחייב מיטה בידי שמיים, שנאמר ולא ימותו, ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה. זוהי מצווה קו"ו, מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב, וכעת על הפרק הפותח בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו, בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת קודש פרשת בלק. אז למדנו את דפים קוף יוטט וקוף חף במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה היה אומר רבי ינאי בכניסת השבת והתשובה? בואי חלה, בואי חלה. שאלה שנייה, במה עשירי ארץ ישראל זוכים לאושרם והתשובה? במה שמאסרים את תבואותיהם שנאמר עשר תעשר. ודורשים עשר בשביל שתתאשר. שאלה שלישית, מדוע אצל בעל הבית שבילו תקיעה, היו אומרים להשם הארץ ומלואה, כשהניחו את המאכלים על השולחן, והתשובה לומר שאין לנו רשאים לאכול עד שנברך. שאלה רביעית, מה קרה לעגל שלא שחטו לרבי אבאו לסעודת מלווה מלכה, והתשובה בא אריה ואכלו? שאלה חמישית, מה הפירוש האומר אמן יאיש מרבה בכל כוחו? רש"י מפרש בכל כוח כוונתו, תוספות אומרים שאומר בכל רם. שאלה שישית, מדוע הבלם של תינוקות של בית רבן עדיף מהבל פיהם של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה? והתשובה, משום שהבל תשבר אין בוחת. שאלה שביעית, לאיזה עניין אמר רבא שפסקו מירושלים אנשי האמנה? והתשובה, לעניין מסע ומתן. שאלה שמינית, לרבי יוסי, בכמה כלים יכול בעל הבית להתעטף כדי להציל מן הדליקה? והתשובה, 18 בגדים. שאלה תשיעית, לרבון, מדוע מתירה המשנה להציל יותר מגימל סעודות? והתשובה, משום שמדובר שכל הכיכרות נמצאים בסל אחד, וכיוון שאין לו תרחה נוספת בכיכרות אלו, אין איסור להצילם. והשאלה האחרונה, בעל הבית שאומר לאחרים, בואו והצילו לכם, האם צריכים להחזיר לו? והתשובה, מעיקר הדין לא, אבל מידת חסידות, להחזיר לו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינוי, לסיכום ולחזרה, אותות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי בערב שבת קודש, פרשת בלק, על דפים קוף יוטט וקוף חף, במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון י' ג' בתמוז תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קוף חף א' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף חף עמוד א', שמונה שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה השנייה בעמוד, הפותחת במילים, רבי שמעון בן אנס אומר, פורסין אור של גדי על גבי שידה, תיבה ומגדל, שאחז בהן את האור. מן המילים הללו, מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיץ ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה ממשיכה לבאר דיני הצלה מן הדליקה, וכעת היא מבארת כיצד מותר להציל כלים שאחזה בהם האש. רבי שמעון בן אנס אומר, פורסין מותר לפרוס בשבת אור של גדי שהוא רך ולח על גבי שידה כמין ארגז התלוי בעגלה שרוכבות בו נשים חשובות, ותיבה כמין ארון קטן ומגדל ארון עץ שאחז בהן את האור שנחזה בהם אש, מפני שהוא האור מחרך, מתכווץ מן האש ואינו נשרף, ומתוך כך הוא עומד בפני האש ומגן על התיבה, ואף שגורם בכך לכיבוי האש בשבת אין בכך איסור. וכן עושין מותר לעשות בשבת מחיצה בין האש לבין בגדיו שלא תוחז בהם, בכל מיני הכלים וגם כלים שהתבקעו מחמת האש, בין שהם מלאים מים ובין שהם ריקנים, בשביל שלא תעבור הדליקה, ואף שבכך גורם שהאש תכבה כשתגיע לכלים. מביאה המשנה דעה חולקת בזה, רבי יוסי אוסר לעשות מחיצה בפני האש בכלי חרס חדשים מלאים מים, לפי שאין יכולים לקבל את האור לעמוד בפני האש, מפני שהם חדשים והם מתבקעים, והמים שבהם נשפחים ומחבים את הדליקה, ואסור לגרום לכיבוי האש בשבת. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף קוף עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את ההלכה בתלית שאחזה בה אש בשבת. אמר רב יהודה, אמר רב, תלית שאחז בה האור, שאחזה בה אש מצד אחד, נותנים עליה מים מצד אחר כדי שהאש לא תתפשט. ואין הכוונה שנותנים עליה מים ממש, שהרי שריה במים נחשב ככיבוס, שאסור בשבת, אלא נותנים מים בסמוך לה, שירדו עליה ולא תתפשט האש. ככה תוספות בדיבור המתחיל נותן. ואם כפתה האש, כפתה. ואינו חושש לכך משום שמותר לגרום כיבוי אש בשבת. ומדובר שנותן את המים במקום שעדיין לא אחזה בו האש, והמים ילכו מעצמם למקום שכבר אחזה בו האש, ומותר דווקא כשאין זה ודאי שהמים ילכו לשם, וגם אינו מתכוון לכך. אלא לאחר שנתן את המים, אכן הרע, והלכו המים לשם. כיוון שרק באופן זה אינו פסיק רישה. ולמרות שסבר רב כרב יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור, בכל מקום בדליקה סבר שמותר. מביאה הגמרא קושיה מברית המיתי, והקשו בני הישיבה על דברי רב שנינו בברית התלית שאחז בה האור מצד אחד, שאחזה בה אש מצד אחד, פושטה ומתכסה בה כדי שלא תתפשט האש בכולה. ואם כפתה מחמת שפשטה, כפתה, ואינו חושש לאיסור כיבוי במעשה הזה. וכן ספר תורה שאחז בו האור שנחזה בו האש, פושטו וקורא בו, ועל ידי כך לא תתפשט האש בכולו. ואם קבע כשפשטו קבע, ואינו חושש לאיסור כיבוי בכך, משמע שרק לפשוט את הטלית שנחזה בה אש מותר, מפני שאינו נותן שום דבר המחבא, אלא עושה דבר הגורם שהאש לא תתפשט יותר, אבל לתת מים על הטלית, שוודאי יחבו את האש כשתגיע אליהם אסור, וקשה לרב שיתיר זאת. מתרץ את הגמרא, הוא דאמר רב שאמר שגרם כיבוי מותר, ולכן התיר לשפוך מים על תלית שאחזה בה האש, אף שתחבק כשתגיע למים. סבר כרבי שמעון בן אנס במשנתנו, שאמר שמותר לפרוס אור גדי על התיבה כדי לעכב את הדליקה. מקשה הגמרא, אימר דאמר רבי שמעון בן אנס, יכולים אנו לומר מה שאמר רבי שמעון בן אנס, שמותר לפרוס אור על התיבה זה רק באופן זה, מפני שהוא מחרך. דהיינו, שהוא האור מונע מן האש לעבור וחוצץ בפניה. אבל גרם כיבוי מי אמר, כגון לשפוך מים על התלית שכאשר תגיע האש למים תחבא, וכי אמר רבי שמעון בן אנס שמותר? ולמרות ששנינו במשנה בדברי רבי שמעון בן אנס, שעושים מחיצה בפני האש בכל הכלים, וגם במלאים מים, ויש בזה גרם כיבוי שהרי האש תחבא מחמת המים, מכל מקום ייתכן שמדובר בכלים שאינם מתבקעים, שהמים לא יחבו את האש, אבל לא בכלים חדשים המתבקעים, כך אומר רש"י. שואלים תוספות, אם כן מדוע הוא צריכה המשנה לומר שעושים מחיצה בפני האש בכלים בין מלאים בין ריקנים? הרי כשאין דרכם להישבר מחמת האש, אין חידוש במלאים יותר מבריקנים. תרצים התוספות בדיבור המתחיל גרם כיבוי, שהגמרה סברה עכשיו שאומנם מדובר בכלים שאין דרכם להישבר מחמת האש, והחידוש הוא שלא גזרו עליהם שלא לחצוץ בהם משום כלים שדרכם להישבר מחמת האש, שהם באמת אסורים לדברי הכל. חוזרים אל הגמרה שכאמור שאלה, ייתכן שבגרם כיבוי רבי שמעון בן אנס אוסר? מתרץ את הגמרא, אין, אכן רבי שמעון בן אנס התיר גם לגרם כיבוי. ויש ללמוד זאת מדקתני סייפה, מה ששנינו בסייפה של המשנה, רבי יוסי אוסר לעשות מחיצה בפני האש בכלי חרס חדשים מלאים מים, משום שאינם יכולים לקבל את האור ולעמוד בפני האש, והם מתבקעין. והמים שבתוכם מחבים את הדליקה ואסור לגרום כיבוי. מכלל, מה שמה מזה? לתנקם השארי. שתנקם משהו רבי שמעון בן אנס התיר להניח גם כלים חדשים מלאים מים שמדבקים מחמת האש, משום שהוא סבר שמותר לגרום כיבוי. מביאה הגמרא ברייתא בעניין גרם כיבוי. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נר מנורה שבה פתילה דולקת שעומד על גבי טבלה, לוח על גבי שולחן, ורוצה לפנותה מן הדברים שעליה, מנער את הטבלה, אבל ידי כך היא המנורה נופלת, ואם קבתה קבתה ואינו חושש לכך, וזאת משום שאינו מתכוון לחבותו, ודבר שאין מתכוון מותר. ומדובר כשאין שמן בנר. כי אם יש שמן בנר חייב, שהרי בניעור הטבלה שופך את השמן ונחשב כמסתפק ממנו וחייב משום מלאכת מחבא, כמה מבואר במסכת ביצה בדף חב ב' עמוד ב', כך תוספות בדיבור המתחיל, מנער. ומדובר פה, אומר הרשב"א, בנר של שעבה שיש בזה רק חשש של כיבוי הנר. מגבילה הגמרא את ההלכה הזו, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו תלמידי בית המדרש של רבי ינאי, לא שנו, לא נאמר בברייתא שמותר לנער את הטבלה שהנר עליה, אלא בשוכח את הנר על השולחן מבעוד יום, שלא היה בדעתו להשאירו שם בשבת. אבל במניח עליו את הנר מדעתו מבעוד יום על מנת שישאר שם בשבת, נעשה השולחן בסיס מושב לדבר האסור, והטבלה עצמה נעשית מוקצה, ואסור לטלטלה כדי לנערה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין היתר של גרם כיבוי. תנא שנינו בברייתא נר דולק שנמצא מאחורי הדלת, כגון נרות חנוכה שמונחים צמוד לדלת, פותח ונועל את הדלת כדרכו, ואף שיש חשש שהרוח הנגרמת מפתיחת ונעילת הדלת תכבה את הנר. ואם כפתה כפתה משום שאינו מתכוון במעשיו לכך. ואילו תוספות מבארים שמדובר שהנר תלוי על הדלת מאחוריו, ובאופן זה מותר לפתוח ולנעול את הדלת כדרכו, והחידוש הוא שאף שעל ידי חוזק תנועת הפתיחה או הנעילה מתנדנד הנר, והשמן מתרחק מן השלבת ונחשב כמחבא, מכל מקום מותר. מביאה הגמרא דעה חולקת בזה ומבארת אותה. לייתא לה רב, רב קילל את כל המורים שמותר לפתוח ולנעול את הדלת כשיש נר מאחוריה. אמר לרבינה לרב אחא ברי דרבא, ואמרי לה, ויש אומרים שרב אחא ברי דרבא אמר לרב אשי, מה הייתם הלית עלה רב? מה הטעם שרב קילל את המתירים? אילה אם האם נאמר משום דרב סבר לה כרב יהודה, שסובר שעושה דבר שנעשית על ידו מלאכה, והוא אינו מתכוון למלאכה, אסור לעשותו בשבת? ותני קטן עלה, תנה שנה בברייתא כרבי שמעון שסבר שדבר שאינו מתכוון למלאכה מותר לעשותו בשבת? אם כן נשאלת השאלה, משום דרב סבר לה כרב יהודה, לכן כל דתני כרבי שמעון מלט לית לי? הוא מקלל את כל מי ששונה כשיטת רבי שמעון? אמר לי, הישיב רבך בנו של רבה לרבינה, או רבשי השיב לרבך בנו של רבה, בהא בדין זה של פתיחת ונעילת הדלת, כשיש נר מאחוריה, אפילו רבי שמעון מודה שאסור. דעה שערי אביי ורבה דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, מודה רבי שמעון בפסיק רי שווה לא ימות, באומר אחתוך את ראש הבהמה, ואיני מתכוון שתמות שהוא חייב, שהרי לא ניתן לחתוך את ראשה בלא שתמות. כך גם בפותח ונועל דלת שהנר מאחוריה לא ניתן לעשות כן, בלא שיכבה הנר מחמת הרוח הנגרמת במעשה הזה, ואז גם רבי שמעון יסבור שאסור הדבר. אומר הרשב"א, תנא שהתיר לפתוח ולנעול את הדלת שהנר מאחוריה, סבר בדעת רבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר, אפילו באופן של פסיק רישא. מביאה הגמרא מחלוקת בעניין גרימת הבערה בשבת. אמר רב יהודה, פותח אדם דלת כנגד המדורה הקרובה לדלת בשבת, ואף שמנשבת רוח דרך הפתח ומבעירה את האש. ולאית עלה אביי, אביי כילל את מי שמורקן. שואלת הגמרא במה יסקינן, במה מדובר במעשה הזה שבו נחלקו. הילי, מה אם נאמר שמדובר באופן שמנשבת שם רוח מצויה? מה הייתה מידמן דאסר? מה טעמו של אביי שאסר לפתוח את הדלת? והרי אין דרך רוח מצויה להבעיר את האש. והיא, אם מדובר באופן שמנשבת שם רוח שאינה מצויה, מה הייתה מדמן דשארי? מה טעמו של רב יהודה שהתיר לפתוח את הדלת, והרי המדורה תבער יותר מפני הרוח הזו? משיבה הגמרא, לעולם מדובר ברוח מצויה. מר סבר, אביי סובר גזרינן, אנחנו גוזרים שמא יבוא לפתוח את הדלת אף כשמנשבת שם רוח שאינה מצויה, שוודאי תבעיר יותר את האש, ולכן סבר שאף ברוח מצויה אסור לפתוח את הדלת כנגד המדורה. מר סבר, רב יהודה סובר לא גזרינן, אין אנו גוזרים ברוח מצויה משום רוח שאינה מצויה, ולכן סבר שברוח מצויה מותר לפתוח. אומרת הגמרא, למדנו במשנה לאיל, המשנה השנייה בדף קכ עמוד א', וכן עושים מותר לעשות בשבת מחיצה בין האש לבין בגדיו שלא תוחז בהם, בכל מיני הכלים וגם כלים שהתבקעו מחמת האש, בין שהם מלאים מים ובין שהם ריקנים בשביל שלא תעבור הדליקה, למרות שבכך גורם שהאש תכבה כשתגיע לכלים. רבי יוסי חולק ואוסר לעשות מחיצה בפני האש בכלי חרס חדשים מלאים מים, לפי שאין יכולים לקבל את האור, הם לא יכולים לעמוד בפני האש מפני שהם חדשים והן מתבקעין, והמים שבהם נשפחים ומכבין את הדליקה, ואסור לגרום לכיבוי האש בשבת. מבואר שחכמים מקהילים בגרם כיבוי, ורב יוסי מחמיר. מקשה הגמרא שמצינו שנחלקו בזה וסברו להפך. לממרה, האם ניתן לומר דרבנן סברי שחכמים סוברים שגרם כיבוי מותר, ורב יוסי סבר שגרם כיבוי אסור, כלומר שחכמים מקהילים בזה ורב יוסי מחמיר? והי פחש אמינן לאו. והרי בברייתא מצינו שסברו להפך, דתניא שנינו בברייתא, עושין מחיצה, מותר לעשות מחיצה בפני הדליקה שלא תתפשט, בכלים ריקנים, ואף שדרכם להשתבר, ובמלאים שאין דרכם להשתבר. ואילו הם כלים מלאים שאין דרכם להשתבר, כלי מתכות, כלים מעשויים ממתכת. ורבי יוסי אומר, אף כלי חרס העשויים מאפר של כפר שיחין, וכלי חרס העשויים מאפר של כפר חנניה, הם חזקים, ואין דרכם להשתבר, ומותר לעשות בהם מחיצה בפני הדליקה. הנה מבואר, שלחכמים גרם כיבוי אסור, ובמשנה הם סוברים שמותר. ורבי יוסי בברייתא מקל יותר מחכמים בגרם כיבוי, ומתיר גם בכלי כפר שיחין, אז מדוע במשנה הוא מחמיר יותר מחכמים? מנסה הגמרא לתרץ את הסתירה הזו, וכי תימא איפוך מתניתין, ואם תרצה לומר שנהפוך את השיטות במשנה ונשנה בה, ועושין מחיצה בכל הכלים בין מלאים בין ריקנים, דברי רבי יוסי וחכמים אוסרים בכלי חרס חדשים, ונמצא שרבי יוסי הוא המקל שגרם כיבוי מותר, ומתיר בכלי חרס חדשים אף שהם עשויים להשתבר, וחכמים מחמירים ואוסרים בהם, ורבי יוסי דברייתא, רבי יוסי מן הברייתא שמשמע שמודה שאסור בכלי חרס חדשים העשויים להשתבר, שהרי התיר רק בכלי כפר שיחין וכפר חנניה שאינם משתברים, לדבריהם כאמר, אמר זאת לשיטת חכמים, כלומר, אומר רבי יוסי, לשיטתי מותר לעשות מחיצה בכל הכלים, וגם באילו העשויים להשתבר, משום שגרם כיבוי מותר, אבל לשיטתכם חכמים, אף שאתם אוסרים בכלים מלאים מעשויים להשתבר, זאת כיוון שאסור לגרום כיבוי, מכל מקום צריכים אתם להודות שלא רק בכלי מתכות מותר, אלא גם בכלי כפר שיחין וכפר חנניה, שאין דרכם להשתבר ואין בזה אף גרם כיבוי. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, ומי מצית אף חתלה, וכי ניתן להפוך את השיטות במשנה ולומר של רבי יוסי גרם כיבוי מותר? ואמר רבא בר תחליפה, והרי אמר רבא בר תחליפה משמי דרב, בשמו של רב, מן תנא מיהו התנא הסובר שגרם כיבוי אסור? רבי יוסי. אם כן, רואים שרבי יוסי הוא המחמיר. מכוח הקושייה הזו מתרצת הגמרא תירוץ אחר, אלא לעולם לא תיפוך, אין להפוך את השיטות במשנה. וברייתא, הברייתא שהבאנו, שלכאורה סותרת את המשנה, אין בה מחלוקת, אלא כולה מדברי רבי יוסי, וחסורי מחסרה ואחי קטני. יש ללמוד את הברייתא כאילו חסרה מספר מילים, וכך צריך לשנות בה. עושין מחיצה, מותר לעשות מחיצה בפני הדליקה בכלים ריקנים, וכן במלאים שאין דרכם להשתבר, והילו הן כלים שאין דרכם להשתבר, כלי מתכות וכלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה, נמי, גם כן אין דרכם להשתבר, ומותר לעשות בהם מחיצה בפני הדליקה, שהרי רבי יוסי אומר שאף כלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה אין דרכם להשתבר. מקשה הגמרא סתירה אחרת במחלוקת בין חכמים ורבי יוסי, ורמי דרבנן דרבנן ורמי דרבי יוסי דרבי יוסי, וקשה מדברי חכמים במשנתנו שהתירו גרם כיבוי על דברי חכמים בברייתא, ומדברי רבי יוסי שאסר במשנה גרם כיבוי על דברי רבי יוסי בברייתא, דתניא שנינו בברייתא שמופיע במסכת יומא בדף ח' ובדף פ"ח, הרי באופן שהיה שם השם כתוב לו על בשרו, הרי זה לא יחוץ במים ולא יסוך בשמן את בשרו שבמקום שם השם, כדי שלא ימחקנו, ולא יעמוד במקום התינופת, במקום לכלוך, כיוון שבכך מתבזה השם שעליו, שם השם שעליו. ואם נזדמנה לו תבילה של מצווה שחייב לטבול, כגון זב ומצורע ושאר חייבי תבילות, כפי שהתבהר בדף קכ"א, כורך עליה על מקום שם השם, הוא כורך גמי צמח גומה, כדי שלא ימחק שם השם מחמת המים, ויורד ותובל. רבי יוסי אומר, לעולם יורד ותובל כדרכו, ואין צריך לקרוך גמי על מקום שם השם, כיוון שהוא רק גורם מחיקה, וזה מותר, ובלבד שלא ישפשף במקום שם השם בידיו, כיוון שאסור מן התורה למחוק שם השם בידיים. מבואר אם כן שלדעת חכמים, גרם מחיקה אסור, ולרבי יוסי מותר, וקשה מדוע בגרם כיבוי התירו חכמים, ורבי יוסי אסר. מתרץ את הגמרא שאיני אתם שונה הדבר שם בברייתא לעניין מחיקת שם השם, דאמר קרא נאמר בפסוק בספר דברים, פרק י"ב פסוקים ג' וד', ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא לא תעשון כן להשם אלוקיכם. ממה שכתוב לא תעשון, משמע שדווקא עשייה בידיים הוא דאסור, אבל גרם השארי לגרום למחיקת שם השם, מותר, ולכן התיר רבי יוסי לגרום למחיקת שם השם הכתוב על בשרו. מקשה הגמרא יחי, אם אכן מה שהתיר רבי יוסי לגרום מחיקה לשם השם זה משום שנאמר בזה לא תעשון, ולכן רק עשייה בידיים אסורה, הרי ההכנה מכתיב גם כאן לגבי מלאכות שבת, נאמר בספר שמות פרק כ' פסוק י' לא תעשה כל מלאכה, משמע שדווקא עשייה בידיים הוא דאסור, אבל גרם השארי מותר לגרום שתעשה מלאכה, ומדוע לא התיר רבי יוסי לגרום כיבוי? מתרץ את הגמרא לדעת רבי יוסי, אסרו חכמים לגרום כיבוי, כיוון שמתוך שאדם בהול על ממונו אישר יתלי, אתה לחבויי. אם תתיר לו לגרום לכיבוי, יבוא לחבות בידיים ויעבור על איסור מן התורה. מקשה הגמרא יחי, אם אכן יש חשש שבגרם כיבוי יש שמה יחבא בידיים, קשיא דרבנן דרבנן, יש סתירה בדברי חכמים, מי דבריהם בגרם כיבוי, על דבריהם בגרם מחיקת שם השם. ומה אתם, אם שם בגרם כיבוי דאדם בעול על ממונו מכל מקום שערי, התירו חכמים לגרום לכיבוי ולא חששו שמה יחבא בידיים, אך כאן לגבי מחיקת שם השם, שאין חשש ימחוק בידיים, לא כל שכן, שמותר לגרום למחיקה, אז מדוע הצריכו חכמים לקרוך גמי על שם השם, כשהוא נכנס לתבילה של מצווה למים? מתרץ את הגמרא שלא ייתכן שטעמם של חכמים הוא משום שגורם למחיקה. אומרת הגמרא ותסברה, וכי סבור אתה לומר שהטעם שיצריכו חכמים לקרוך גמי על מקום שם השם בתבילה של מצווה זה כדי שלא יימחק? הרי אם כן קשה, היי גמי יחידמי, גמי זה באיזה אופן כורחו להגן על שם השם מפני המים? היא דמהדק, אם נאמר שהגמי מהודק לבשרו, כדי שלא ייכנסו המים וימחיקו את שם השם, כאבי חציצה, הגמי נעשה חציצה בתבילה בין בשרו למים. והיא לא מהדק, ואם נאמר שהגמי אינו מהודק לבשרו, הרי איילה במאיה נכנסים מים תחתיו, ואינו מגן על השם שלא ימחק. אלא ודאי לא יצריכו חכמים לקרוך גמי כדי שלא ימחק שם השם, כיוון שאין איסור לגרום מחיקת שם השם, כשם שאין איסור לדבריהם לגרום כיבוי. ולעולם מדובר בגמי שאינו מהודק. והטעם שיצריכו חכמים להניח גמי על שם השם, יתבהר לכמן. מקשה הגמרא על מה שנתבהר, שלא ייתכן שמדובר בגמי מהודק, כי אחרת זה מהווה חציצה. שואלת הגמרא וכי גמי חציצה מהווה בתבילה? אם כן טייפוק לי, הרי גם בלא הגמי יש חציצה משום הדיו שבו נרשם שם השם על בשרו, ומדוע יכול לטבול בגמי שאינו מהודק? הרי הדיו חוצץ בתבילתו. מתרצת הגמרא מדובר בברייתא בדיו לחה, שאינה חוצצת. דתניא שנינו בברייתא אדם והדיו, הדבש והחלב, כשהם יבישים הרי הם חוצצים, וכשהם לחים אינם חוצצים, ולכן כשהגמי אינו מהודק ואינו חוצץ, יכול לטבול ולא חושש לחציצת הדיו, כי הדיו רטוב. חוזרת הגמרא להקשות על מה שנתבהר שחכמים יצריכו לקרוך גמי שאינו מהודק על מקום שם השם בתבילה של מצווה. מכל מקום קשיא, אם אכן אין הטעם שיצריכו חכמים לקרוך גמי כדי להגן ממחיקת שם השם, אז מפני איזה טעם יצריכו לקרוך אותו על המקום שכתוב על גופו שם השם? תרץ את הגמרא אלא אמר רבא ברב שילה, היינו טעמי יהודי רבנן, טעמם של חכמים שיצריכו לקרוך גמי על מקום שם השם, דקסברי, הם סוברים שאסור לעמוד בפני השם ערום, ולכן מכסה את השם בגמי. מקשה הגמרא מכלל משמע מזה, דרבי יוסי סבר שמותר לעמוד בפני השם ערום, וכי ניתן לומר כך, הרי נאמר, ולא ייראה בך ערוות דבר, שכשהוא ערום נראית ערוותו. מתרץ את הגמרא מדובר דמנח ידי אילויי, שמניח את ידו על כיתוב השם כשהוא ערום, כדי שלא יעמוד בפניו ערום. מקשה הגמרא אם כן לרבנן נמי דמנח ידי אילויי, גם לחכמים יהיה די בכך שיניח ידו על שם השם, ומדוע יצריכו חכמים דווקא לקרוך גמי. מתרץ את הגמרא, חכמים סברו שאם רק יניח את ידו יש חשש, זימנין דמשתלי ושקילי. פעמים שישכח ויסיר את ידו מעל השם ונמצא שעומד בפני השם ערום, ולכן הצריכו לקרוך גמי שיש שם כל הזמן שהוא ערום. מקשה הגמרא, אם כן לרבי יוסי נמי, גם לרבי יוסי נחשוש, זימנין דמשתלי ושקילי, יהיו פעמים שישכח ויסיר את ידו מעל שם השם ונמצא עומד בפניו ערום. מתרץ את הגמרא, אלא אי דאיקא גמי אחי נמי, אם יש לו גמי, אכן גם רבי יוסי מודה שצריך לקורחו על שם השם, ולא די שיניח את ידו עליו, משום שחוששים שמה ישכח ויסיר את ידו, ונמצא עומד בפני השם ערום. אך במה יסקינן, כאן בברייתא במה מדובר, להדורי הגמי, כשאין לו גמי וצריך לחזר אחריו כדי למצוא גמי. ועל ידי כך תדחה התבילה למחר ולא יקיים את התבילה בזמנה. רבנן סברי, חכמים סברו שתבילה בזמנה לאו מצווה, אין מצווה לטבול דווקא בזמן התבילה, ומהדרינן, ולכן אם אין לו גמי ביום שבו זמן תבילתו צריך לחזר אחריו, למרות שהתבילה תידחה על ידי כך למחר. ורבי יוסי סבר, תבילה בזמנה מצווה, יש מצווה לטבול בזמן התבילה, שנאמר במי שחייב תבילה והיה לפנות ערב, ירחץ במים, ומבואר שהתורה מקפידה שיתבול דווקא ביום תבילתו ולא יאחר ללילה, ולא מהדרינן, ולכן לא יחזר אחר גמי אם יתעכב על ידי כך מלטבול בזמן התבילה. ואילו רבנן סוברים שתבילה בזמנה אינה מצווה, והפסוק בא לומר עיצה טובה שיתבול לפנות ערב כדי שיתאהר בערב, כי אם ימתין מלטבול עד הלילה, לא יתאהר עד לילה מחרת, כיוון שרק בשקיעת החמה שלאחר התבילה הוא נטהר. שהרי נאמר בהמשך הפסוק, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. מקשה הגמרא, וכי ניתן לומר שסבר רבי יוסי שתבילה בזמנה מצווה? והתניא, והרי שנינו ברייתא במסכת פסחים בדף צדי, שמופיעה גם במסכת יומא בדף וו, עזה ועזבה, המצורה והמצורעת, בועל נידה ותממת, זמן תבילתן הוא דווקא ביום, מעת שיעיר המזרח מן החמה עומדת לזרוח ביום השביעי שלהם. עזה ועזבה ביום השביעי של הימים הנקיים שסופרים לטהרתם, המצורה ביום השביעי לספירתו לאחר שיזו עליו וגילח ורחץ, בועל נידה ביום השביעי לתומתו, וכן תממת ביום השביעי לתומתו. ובמסכת מגילה בדף חף למדו מן הפסוק ויזה את האור על התמה ביום השלישי וביום השביעי ורחץ במים ותהר, שמזים ביום, ומקישים את התבילה ביום השביעי להזיה ביום השלישי וביום השביעי, שגם התבילה הזמנה ביום דווקא, והספירה של היום השביעי היא מקצת אותו יום. וכיוון שזמן תבילתם הוא, טובלים בו אף אם חל ביום הכיפורים שאסור ברחיצה. נדע שתמאה שבעה ימים ואחר כך טובלת, ויולדת שטובלת בסוף שבוע ללידת זכר ובסוף שבועיים ללידת נקבה, זמן תבילתם הוא בלילה שלאחר היום האחרון לתומתן. ובמסכת פסחים בדף צדי עמוד ב', למדו ממה שנאמר בנידה שבעת ימים תהיה בנידתה, שתהיה תמיה כל שבעה ותתבול בלילה, והוקשה ושוותה יולדת לנידה שאף זמן תבילתה הוא בלילה שלאחר היום האחרון לתומתה. וההיקש לנידה הוא במה שנאמר ביולדת, כי ימי נידת דוותה תתמע. וכיוון שזמן תבילתנו, תובלות גם בליל יום הכיפורים. בעל קרי, אדם שראה קרי שצריך תבילה מדברי סופרים, עזרה תיקן שבעל קרי אסור בלימוד תורה עד שיתבול, כמבואר במסכת בבא קמא דף פ"ב עמוד ב', תובל והולך כל היום כולו, וכיוון שזמן תפילתו חל באותו יום, אז הוא תובל גם ביום הכיפורים. ואף שראה קרי לאחר שהתפלל תפילת מנחה ויכול להמתין עד שתחשך ולטבול קודם תפילת ערבית, מכל מקום יטבול מיד, משום שתבילה בזמנה מצווה. זוהי שיטת הנקמה. רבי יוסי אומר, אם ראה קרי ביום הכיפורים מן המנחה ולמעלה, לאחר תפילת המנחה אינו צריך לטבול ביום הכיפורים. אומר תוספות, אבל אם הוא רוצה לטבול, מותר. אז רבי יוסי אומר, אם ראה קרי ביום הכיפורים מן המנחה ולמעלה, לאחר תפילת המנחה אינו צריך לטבול ביום הכיפורים, אלא יכול להמתין עד מוצאי יום הכיפורים ויטבול ויתפלל תפילת ערבית, משום שאין מצווה לטבול דווקא בזמן התבילה. הנה מבואר שרבי יוסי סבר שאין מצווה לטבול דווקא בזמן, ולא כפי שנתבהר בשיטתו. מתרץ את הגמרא, היא הברית הזו ששנינו בה שרבי יוסי סבר שאין מצווה לטבול בזמן התבילה, רבי יוסי ברבי יהודה היא. דהמר, הוא אומר במסכת נידה בדף חפתת עמוד ב', לגבי אישה שבאה לפנינו לאחר שהיא פילה, ואינה יודעת מתי היא פילה, וגם לא יודעת אם היה זה זכר או נקבה, ויש ספק אם מתי חל זמן תבילה ללידתה, במקרה הזה לבית שמאי תובלת 95 תבילות, ולבית הלל תובלת 35 תבילות. תכף נפרט את שיטותיהם, וניזכר בתלמודינו במסכת נידה. רבי יוסי ברבי יהודה סובר, דיה לתבילה של אישה זו שתהה באחרונה, ותכף נסביר גם את שיטתו, אבל שיטתו היא שאין מצווה לטבול בזמן התבילה דווקא, וכיוון שיש ספק תובלת לאחר תום ימי ספק תבילתה. אבל רבי יוסי, אצלנו, לא סובר כמו רבי יוסי ברבי יהודה, אלא הוא סובר שיש מצווה לטבול בזמנה, כבית שמאי ובית הלל שחלקו על רבי יוסי ברבי יהודה. ולכן אם הוא לא משיג גמי כדי להסתיר את שם השם שכתוב על גופו, הוא מסתיר זאת עם ידו וטובל, כי טבילה בזמנה מצווה. כעת נבהר את המחלוקת בבית שמאי לבית הלל ורבי יוסי ברב יהודה, שם במסכת נידה, לגבי אישה שבאה לפנינו לאחר שהפילה ואינה יודעת מתי הפילה, והאם הנפל היה זכר או נקבה, ויש להסתפק עם מתי חל זמן טבילה ללידתה. לבית שמאי טובלת 95 טבילות, שבשבוע הראשון מטבילים אותה בכל הלילות שם היולדת זכרי, ובאותו יום מסתיים שבוע תרומתה. בזמן טבילת יולדת בלילה. בשבוע השני גם כן מטבילים אותה בלילות שם היולדת נקבה היא, ובאותו יום מסתיימו השבועיים של תרומתה וזמן טבילת יולדת בלילה. וכן מטבילים אותה בימים של השבוע השני. שם היולדת זכר בזיווה היא, ודינה כזווה שצריכה להמתין 7 ימים נקיים, וזמן טבילתה ביום השביעי. ושם באותו יום הוא היום השביעי שלה. אותו יום, הכוונה אותו יום שהיא הופיעה בפנינו. ועד כאן, לפי החשבון הזה, היא טבלה 21 טבילות. בשבוע השלישי מטבילים אותה בימים, שם היולדת נקבה בזיווה היא, וצריכה להמתין עוד 7 ימים נקיים, וזמן טבילתה ביום השביעי. ושם באותו יום הוא היום השביעי שלה, וכן מטבילים אותה בלילות בשבוע השלישי. וכן בכל שאר ימי טהרתה, שהם 66 ימים נוספים, מלבד השבועיים הראשונים של ימי טומאתה, משום ספק שם הילדה נקבה. והיא טובלת בלילות, שכיוון שאינה אוכלת בתרומה עד סוף ימי טהרתה, היא נחשבת כתבולת יום ארוך. וסברו בית שמאי שצריכה טבילה, ובכל לילה יש להסתפק שמה עכשיו מסתיימים ימי טהרתה, ונמצא שבשבועיים הראשונים טבלה 21 טבילות, ובשאר הימים עוד 73 טבילות. ומדובר שהאישה הזו באה לפנינו בין השמשות, ואינה יודעת אם מתי התחילה למנות, וממילא יש ספק אם מתי צריכה להתבול, ולכן מצריכים אותה טבילה נוספת, ונמצא שטובלת 95 טבילות. בית שמאי אומרים שבסך הכל היא טובלת 35 טבילות, והנה החשבון. בשלושת השבועות הראשונים יש להסתפק, כמו שהבאנו את הספק לאלי שיטת בית שמאי, והיא טובלת 28 טבילות. בשבוע הראשון היא טובלת רק בלילות, בשבוע השני היא טובלת בימים ובלילות, ובשבוע השלישי היא טובלת רק בימים ולא בלילות. ובזה סברו בית הלל שלא כבית שמאי, שסברו שצריכה טבילה גם בלילות. ומדובר שבשבוע הרביעי עדיין היא רואה דם, וממילא בשבוע החמישי יש להסתפק. אולי היא נידה, וטובלת כל לילה באותו שבוע, אבל אינה צריכה לטבול בשאר הלילות. כיוון שסברו בית הלל שטבולת יום ארוך אינה צריכה טבילה, נמצא שלשיטתם טובלת 35 טבילות, מלבד טבילה נוספת שטובלת מספק אם באה בשעת בין השמשות. וכאמור, רבי יוסי ברבי יהודה, הוא הדעה של אישית שאומר דיה לטבילה של אישה זו שתהיה באחרונה בסוף כל הימים המסופקים. ראינו בתום שלושת השבועות שבהם יש להסתפק על כל יום שמה בו נשלמו ימי תומתה, ואינה ממתינה עד סוף ימי טהרתה כדי לטבול, כיוון שבעניין הזה סבר רבי יוסי ברבי יהודה כבית הלל, שאינה צריכה טבילה בסוף ימי טהרתה, ואינה צריכה לטבול בכל יום שמסופקים עליו אם הוא יום טבילתה, משום שסבר שאין מצווה לטבול בזמן הטבילה דווקא, וכיוון שיש ספק, טובלת לאחר תום ימי ספק טבילתה. זה כאמור שיטת רבי יוסי ברבי יהודה שם במסכת נידה, אבל אצלנו רבי יוסי סובר שיש מצווה לטבול בזמן, ולכן אדם שהולך לטבול ויש עליו כיתוף ששם השם על גופו, ואין לו גמי להסתיר זאת, שם את ידו על הכיתוב וטובל. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף קכ"א עמוד א'. ממשיכה המשנה לבאר דיני דליקה שנפלה בשבת ומבארת את הדין בזה בנוכרי שבא לכבות. אומרת המשנה, נוכרי שבא לכבות דליקה בשבת בבית של ישראל, אין אומרים לו כבה את הדליקה ואל תכבה את הדליקה, כלומר אם בא ושאל האם תרצה שהחבה, אסור לומר לו שיחבה, כי החכמים גזרו שלא לומר לנוכרי לעשות מלאכה בשבת עבור ישראל. משום שבות, ושבות פירושו שהטילו עליו חכמים לשבות ממנו, אבל גם אין צריך למחות בידו ולומר לו שלא יחבה. אלא יניחהו לכבות מפני שאין שביטתו עליהן, אין ישראל מוזרים על שביטתו של נוכרי בשבת. וכמובן מדובר כשהנוכרי הזה הוא לא עבד של ישראל, כי אם הוא עבד של ישראל, מצווה הישראל על שביטתו. מבארת המשנה את הדין בזה בקטן שבא לכבות, אבל קטן שבא לכבות את הדליקה בשבת, אין שומעין לו, אלא מונעים ממנו מלכבות, מפני ששביטתו של קטן עליהן על הגדולים ומוזרים על שביטת הקטן. והגמרא תבאר באיזה קטן מדובר. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף קכ"א עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הביאה הגמרא הלכה בעניין דליקה אצל ישראל בשבת כשיש שם נוכרי. אמר רבי עמי, באופן שנפלה דליקה אצל ישראל, התירו לו לומר בפני נוכרי שנמצא שם, כל המחבא אינו מפסיד, כלומר שהמחבא ייטול שכרו. ודווקא בדליקה התירו לומר כך, שמתוך שאדם בעול על ממונו, אם לא נתיר לו לומר כן, יבוא לחבות בעצמו. אבל בשאר מלאכות שבת לא יתירו לומר כן, כמבואר במסכת כתובות בדף עין עמוד ב'. והטעם שיתירו לו לומר בלשון הזו, מפני שאינו לשון שליחות, אלא רק גילוי דעת שנוח לו בכך. אבל אסור לומר לנוכרי, כל השומע קולי יחבא, מפני שזה לשון שליחות ממש, ונמצא שהנוכרי עושה מלאכה בשליחותו. כך מסקנת הריטב"א. רוצה הגמרא להביא ראיה לרבי עמי. נעימה מסייע להשם הנאמר שיש ראיה לדברי רבי עמי ממה ששנינו במשנתנו, נוכרי שבא לחבות, אין אומרים לו קבה ואל תחבא, מפני שאין שביטתו עליהן. משמע מתחילת דברי המשנה, שקבה דווקא הוא דלא אמרין עלי. זה מה שאסור לומר לנוכרים, מפני שעושהו ישראל שלוחו ממש. אבל אמירת כל המחבא אינו מפסיד, אמרין עלי. מותר לומר לו, שהרי הנוכרי מחבא מדעתו, הנה מוכח כדברי רבי עמי. דוחה הגמרא ואומרת, אימא סייפה, אמור ובארת הסייפה של דברי המשנה, שאמרה, ואל תחבא. משמע שדווקא אל תחבא לא אמרין עלי. אין צריך לומר לו לגוי, אל תחבא ולמחות בידו אם בא לחבות. ואולם כל המחבא אינו מפסיד שזה גילוי דעת שנוח לו בכיבוי. נמי לא אמרין עלי. גם אסור לומר לו, שאם זה מותר, מדוע הוא צריכה משנה לומר שאין צריך למחות בידו ולומר לו אל תחבא? הרי לומר כל המחבא אינו מפסיד חמור מאשר לשתוק ולא למחות. אלא ודאי שדווקא למחות בידו לא צריך, אבל אסור לגלות דעתו שנוח לו בכך. לכן מסיקה הגמרא אלא מהלק על המשמע מינה. ממשנתנו אין להביא ראיה אם מותר או אסור לומר לגוי כל המחבא אינו מפסיד. כיוון שוודאי לא כל דברי המשנה נאמרו בדווקא לדייק מהם ליתר או לאיסור, אלא רק אחד מן הדינים. הדין ברישה של הדברים או הדין בסיפה. והדין האחר נאמר אגב הדין שנאמר בדווקא. היות ואין לנו יודעים איזה מן הדינים נאמר בדווקא, לכן אי אפשר ללמוד מזה, אי אפשר לדייק מזה. כך מסביר רש"י. מביאה הגמרא מעשה בעניין נוכרי שבא לחבות המדובר במשנתנו. תנו רבנן, נאמר בברייתא מופיעה בתוספתא, היה מעשה ונפלה דליקה בחצרו של ישראל ששמו יוסף בן סימאי, שהייתה בכפר שיחין, ובאו אנשי גיסטרה, אנשי השלטון של ציפורי, לחבות את הדליקה, מפני שהאפוטרופוס של מלך היה. אותו יוסף בן סימאי היה ממונה על ממון המלך, ולא הניחן יוסף בן סימאי לחבות מפני כבוד השבת. והיינו דווקא מפני כבוד השבת ולא מפני איסור שבת, שאפו ידע שנוכרי הבא לחבות, אין צריך לומר לו אל תחבא, אלא הוא יחמיר על עצמו משום כבוד השבת. וגם כדי שלא יחשדו בו שאמר להם לחבות ולכן מנע מהם לחבות, כך מסביר המהרש"א. ונעשה לו נס וירדו גשמים וקיבו את הדליקה. לערב במוצאי שבת שיגר שלח יוסף בן סימאי לכל אחד מהם מאנשי השלטון שבאו ברצון לחבות שתי סלעים, ולאיפרקוס לשר שבהן 50 סלעים כשכר על שבאו ברצון לחבות. וכששמעו חכמים בדבר את המעשה שבאו נוכרים לחבות את הדליקה ולא הניחם, אמרו חכמים, לא היה צריך לכך, לא היה צריך למנוע מהם מכיבוי הדליקה, שהרי שנינו במשנתנו, נוכרי שבא לחבות, אין אומרים לו קבה ואל תחבא. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אבל קטן שבא לחבות את הדליקה, אין שומין לו מפני ששביטתו עליהן. מקשה הגמרא שם התמינה, ממה ששנינו שקטן הבא לחבות את הדליקה, צריכים הגדולים למנוע אותו מכך. יש לך ללמוד שקטן האוכל נבילות, העומד לאכול נבילות, בידין מצווין עליו להפרישו מהן שלא יאכל אותן, וכן מצווים למונעו מלעבור על שאר איסורי תורה. ולכן כאן מצווים למונעו מלחבות. ראינו במקום שיש בכיבוי מלאכה אסורה מן התורה, או לדעת רבי יהודה הסובר שמלאכה שינה צריכה לגופה חייב עליה, ולדעתו חייב בכיבוי בכל אופן, או גם לשיטת רבי שמעון באופן שמלאכה צריכה לגופה, כגון שצריך את הכיבוי כדי לעשות פחמים. וקשה על מי שסובר שקטן האוכל נבילות, אין בית דין מצווין להפרישו מכך. במסכת יבמות בדף קי"ג עמוד ב' מובא מעשה של רבי יצחק בר ביסנה, נאבדו מפתחות בית המדרש ברשות הרבים בשבת, ורבי פדת אמר לו שיקח ילדים קטנים שיטיילו במקום שעבדו המפתחות, כדי שכאשר ימצאו את המפתחות יביאום לו. ומבואר שסובר שקטן האוכל נבילות, אין בית דין מצווים להפרישו. אם כן קשה עליו ממשנתנו שמוכח שמצווים להפרישו. מתרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, במשנתנו מדובר בקטן העושה חן לדעת אביו. כגון שאביו עומד שם, והקטן יודע להבחין שכיבוי זה נוח לאביו, ועושה זאת עבורו. והרי זה כאילו אביו ציווה הוא שיחבא, ולכן צריך למונעו מכך. מקשה הגמרא, אם כן דקוותי באותו אופן לגבי נוכרי דקעביד לדעתי די ישראל, מי שערי? גוי שיודע שהכיבוי נוח לישראל ובא לחבות, וכי מותר להניח לו לחבות? הרי אסור לישראל ליתן לנוכרי לעשות מלאכה עבורו בשבת, כמבואר במשנה ליל בדף י' ז' עמוד ב'. ומדוע שנינו במשנה שנוכרי הבא לחבות, אין צריך לומר לו שלא יחבא? תרץ את הגמרא, נוכרי הבא לחבות לדעת עד ענף שעביד. הוא עושה כן לדעת עצמו, ואף אם יודע שנוח לו לישראל בכך, כיוון שמתכוון להנעת עצמו שיודע שלא יפסיד, אלא יטול שכר על כך, ולכן אין צריך למונעו מלחבות. מה שאין כן בקטן, שאינו מתכוון בזה להנעת עצמו כלל, אלא עושה כן רק לדעת אביו, צריך למונעו מכך. והר"ן מפרש שהגוי אינו מתיירא מן הבעלים אם לא יעשה כך. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף קכ"א עמוד א', 7 שורות לפני סוף העמוד. משנתנו תבאר דין הנחת כיסוי לנר, כיסוי לצואה או כיסוי על הקרב. אומרת המשנה, קופין קערה, מניחים קערה של חרס הפוכה על גבי הנר הדולק בשבת, בשביל שלא תוחז האש בקורה שמעליה, ובלבד שלא יכבה את האש בהנחת הקערה. כותב המשנה ברורה בסימן רע"ז סעיף קטן חב ב', שבדווקא כתב רש"י קערה של חרס, מפני שקערה של מתכת אסור, משום שהוא מחמם אותה, והמחמם את המתכת חייב משום מבעיר. ואילו קצות השולחן חולק, וסובר שאין החיוב אלא כשרוצה לחזק את הכלי על ידי זה, שאחר כך מניחו במים, ושיעשה הברזל גחלת. אבל כיוון שכאן אינו פסיק רישה שיעשה הברזל גחלת, וגם אין כוונתו לכך, אין בכך משום איסור מבעיר. אומר רש"י שלמרות שלדעת רבי יצחק לאל בדף מ"ג עמוד א', אין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל בשבת, והקורה הרי אינה ניטלת בשבת, מכל מקום מותר לטלטל את הקערה לצורך כיסוי הנר, משום שבגמרא לאל בדף מ"ג העמידו שמשנתנו עוסקת כשצריך למקומה של הקערה. וכיוון שמותר לו לטלטל את הקערה לצורך מקומה, יכול להניחה היכן שירצה ואף לכפותה על הנר. וכן אומרת המשנה, קופים קערה על צועה של קטן, וכן על הקרב שלא תישח, ואף שבהנחת הקערה הוצד את הקרב. ואין משנתנו עוסקת בהקרב הממית שהיה רץ אחרי אדם לנושכו, שבאופן כזה ודאי מותר לאדם להורגו בידיו. אלא מדובר בהקרב שאינו רגיל להמית בני אדם, אלא מזיק את האדם בנשיכתו ומצערו. והתירו חכמים לצודו בהנחת כלי עליו, ואף שצידת בעלי חיים אסורה בשבת, אין אסור אלא כשצריך לדבר הניצוד, אבל כשאינו צד, אלא כדי להרחיקו מעליו שלא ישכנו, הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואין בזה אלא איסור דה רבנן, ומשום שלא יזיקו, התירו חכמים כאן את הצידה. דברי המשנה ברורה בסימן שינטט זין, סעיף קטן זך. אומרת המשנה, אמר רב יהודה, מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי, כשהיה בערב, מקום ששמו ערב, שהניח אדם קערה בשבת על הקרב שלא תישח, ואמר רבן יוחנן בן זכאי, כיוון שלא היה הקרב רץ אחרי האדם לנושכו, חוששני לא מחטאת. חוששני שאותו אדם חייב חטאת על צידת הקרב בשבת. כי לדעת רבן יוחנן בן זכאי ורבי יהודה, מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה, ולכן גם בצידה שלא לצורך הדבר הניצות, חייב עליה. ובזה חולק רבי יהודה על רבי שמעון, שהוא התנא קמא של משנתנו שסובר, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קכ"א עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, 3 שורות לפני סוף העמוד. שנינו במשנתנו שקופין קערה על צועה של קטן, מביאה הגמרא מעשה ממנו התבארו דברי המשנה. מספרת הגמרא, רב יהודה ורב ירמיה ברבא ורב חנן ברבא, איקלו לבי אבין דמין נשקיה. נזדמנו לביתו של אבין מהעיר נשקיה, לרב יהודה ורב ירמיה ברבא, אייטו לאופורייתא, הביאו להם מיטות להישב עליהן, אבל לרב חנן ברבא לא אייטו לה, לא הביאו לו מיטה להישב עליה, אלא הוא שיבו על הקרקע. אשכחי מצר רב חנן את אבין מתני ללברי מלמד את בנו את הדין השנוי במשנתנו, וכך הוא שנה לו, ועל צועה של קטן קופים קערה מפני הקטן שלא ישחק בה ויתלכלך. אמר לי, אמר רב חנן, אבין שתיה מתני שטוטה לבני, אבין השוטה מלמד את בנו שטוט, וכי צועה של קטן צריך לכפות עליה כלי. ורשי אומר שרב חנן אמר לו את זה בלשון הזה כלי הקניתו על שאושיבו על הקרקע. והוא שאל, וכי צועה של קטן צריך לכפות עליה כלי, ולא היא עצמה צועה מוכנת למאכל לכלבים, ואם כן אינה מוקצה ויכול לטלטלה בידה ולהשליחה להשפעה. ואילו השפת אמת והרשש מבארים ששאלת הגמרא, מאחר שאפשר לטלטל את הצועה עצמה כיוון שהיא מוכנה לכלבים, מה החידוש במשנתנו שאפשר לטלטל את הכלי לצורכה? הרי פשיטה שניתה לכלי לצורכה, שהרי היא עצמה ניטלת. וחיתה אם האם תאמר דלא חזיה למאתמול, שכיוון שלא הייתה ראויה מערב שבת, שהרי רק היום היא נולדה, לכן היא מוקצה. והתניא, הרי שנינו ברייתא במסכת ביצה בדף למתת עמוד א', וכן במסכת עירובין בדף ממבב, ברייתא לגבי איסור תחומין ביום טוב. אסור לאדם לצאת ממקומו בשבת או ביום טוב יותר מ-2,000 אמה, ומקומו לעניין זה 4 אמותיו, או אם שבת בעיר, כל תחום העיר נחשב למקומו, ודין תחומין דורש את הגמרא במסכת עירובין בדף נ"א, מה נאמר בכתוב, שבו איש תחתיו על יצא איש ממקומו ביום השביעי. וההלכה היא כשם שאין אדם רשאי להלך בשבת וביום טוב אלא 2,000 אמה לכל רוח, כך כליו ובהמתו אין שום אדם יכול להוליכה מחוץ ל-2,000 אמה של בעליהם. אבל אומרת הברייתא, נערות המושכין מימיהם מרחוק ומעיינות הנובעין, כיוון שהם נעים ונדים אינם קונים שביטה במקום מסוים, אלא הרי הם כרגלי כל אדם, כל אדם יכול לטלטלם לכאן שהוא עצמו יכול ללכת. כיוון שהמים ניידים אינם קונים שביטה לא במקום ששאבו אותם, וכן לא כרגלי בעליהם, ואף לא כרגלי מי שממלא מהם, אלא כל אדם הוליכם כרגליו, שאם קנה שביטה 2,000 אמה ממזרח לנהר, כגון שהיה שם בכניסת השבת או שלפני שבת הניח שם את סעודת השבת שלו, אינו יכול לקחתו לצד מערב שלו, אבל לצד מזרח יכול לקחתו עד 4,000 אמה. ומדברי הברייתא שהתירה לטלטל את המים, יש ללמוד הלכה גם לעניין מוקצה, שאפילו שלא היו המים לפנינו מערב יום טוב, שהרי הגיעו לכאן רק ביום טוב, אינם אסורים משום מוקצה והטעם לכך, כיוון שכבר מערב יום טוב חשבו על כך בני אדם שישאבו את המים הללו מהנער או מהמעיין, ולכן לא נעשו מוקצה. אם כן, גם בצועה, אפילו שלא הייתה בערב שבת, הועיל וחשב עליה שכשתהיה הצועה, יתננה לכלבים, אינה נעשית מוקצה. אומר רבין, והלה, אם כן, שצועת קטן מותרת בטלטול, איכי אתני, איך אשנה את המשנה הזו האומרת שקופין קערה על צועה של קטן? אמר לו רב חנן, אימא, כך תשנה את המשנה הזו. קופין קערה על צועה של תרנגולים מפני קטן. קופין קערה על צועה של תרנגולים שהיא מוקצה, כיוון שאינה ראויה למאכל כלבים, מפני הקטן שמתלכלך בה. ומה ששנינו במשנה על צועה של קטן, היינו מפני הקטן, ובשבילו שלא יתענף בה. מקשה הגמרא ותיפוק לי, הרי גם בלא הטעם הזה, שהקטן יתלכלך בצועה, מותר לסלק את הצועה משום דעה וגרף של ראי, שהרי ככלי של צועה שהתירו לטלטלו בשבת כדי להשליך ממנו את הצועה בהשפע, גרף הוא כלי חרס המשמש לצועה ושל מי רגליים נקרא עבית, וגרף של ראי אף שהוא כלי, כיוון שהוא מאוס כל כך, הרי הוא מוקצה מחמת מיוס, והתירו לטלטלו משום כבוד הבריות. וכי תאימה אם תתחב ותאמר שגרף של ראי, אגב, מה נעין, אי הוא גוף אלו, שרק כאשר הצועה בתוך כלי התירו לטלטלה, והחידוש הוא שאף שבכל מקום הכלי נאסר, אגב, מה שבתוכו כשיש בו איסור, מפני שנעשה לו בסיס, וכאן הקלו חכמים, מפני כבוד הבריות, ועשו את הראי תפל לכלי, שיהיה ניטל, אגב, הכלי, מסביר הריטב"א. אבל את הצועה עצמה לא התירו לטלטלה בידו, ולכן לא הותר במשנתנו לטלטל את הצועה עצמה בידיים ולהוציאה לחוץ, אלא רק לכפות עליה כלי. אי אפשר לומר כן. והשערי מעשה היה באו אכבר, דהשתקח בהספרם קי דרב אשי, שנמצא בין הבשמים של רב אשי, ואמר לי הוא רב אשי לאנשי ביתו, נקוטו בצוציתי והפקוע. תתפסו אותו בזנבו ותוציאו אותו מכאן. הרי שיכול לאחוז את הדבר המאוס בידו ממש, ואינו צריך לטלטל אגב כלי. את הדבר המאוס, ואם כן מדוע לא יתירה משנתנו, אלא לכפות כלי על הצועה, ולא יתירה להשליך את הצועה לחוץ בידיים. בתרץ את הגמרא, משנתנו עוסקת בצועה שכבר הייתה מונחת באשפה, שכיוון שאינה מונחת לפניו, הרי אינה מאוסה בשבילו, ולכן לא יתירו לטלטלה, אלא רק לחסותה, כדי שהקטן לא יתלכלך ממנה. שואלת הגמרא, וקטן באשפה, מהי ביילי? וכי מה עושה הקטן באשפה? סתם אשפה היא ברשות הרבים, ואין דרך הקטן לצאת מחצירו לרשות הרבים ולשחק שם באשפה. ומדוע הוא חושש שהקטן יתלכלך בה? משיבה הגמרא, בחצר, משנתנו עוסקת, כשהייתה הצועה מונחת בחצר, וכיוון שמצוי בה הקטן, חושש הוא שיתלכלך בה, ולכן התירו לו לחסותה. וכעת סבורה הגמרא שמדובר בחצר שאינה במקום אשפה. מקשה הגמרא, הרי חצר נמי גם מותר לסלק ממנה את הצועה משום גרף של ראיו, שכשם שהתירו לאדם לסלק את הצועה מביתו שהוא שואה שם, כיוון שהיא מאוסה לו, אף בחצר שהוא שואה בה מותר לו לטלטלה. מתרצת הגמרא, אין הכוונה שהייתה הצועה מונחת סתם בחצר, אלא באשפה שבחצר, ועל כן, כיוון שהיא באשפה לא התירו לו לטלטלה משום גרף של ראי, אבל כיוון שמצוי בה הקטן, התירו לו לכפות עליה כלי. נמצאת מסקנת הגמרא לביאורו של רשי שמשנתנו עוסקת בצועה של תרנגולים. ומה שאמרו במשנה שקופים את הקערה על צועה של קטן, היינו בשביל הקטן שלא ישחק בה ויתלכלך. אבל צועה של קטן עצמו מותר לטלטלה בידיים, כיוון שאינה מוקצה, שהרי ראויה לכלבים. וגם אין בה מוקצה משום נולד, שהרי דעתו עליה. אבל כל זה הוא כשהצועה נמצאת בהשפעה שבחצר, אבל בצועה שנמצאת בבית, אפילו אם היא של תרנגולים שאין היא ראויה, מותר לטלטלה, הועיל והיא כגרף של ראי. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו קופים קערה על גבי הנר ועל הקרב שלו תישח. מבררת הגמרא את דין הריגת מזיקין בשבת. אמר רב יהושע בן לוי, כל המזיקין ההורגים בני אדם הרי הם נהרגין בשבת, מותר להורגם בשבת. וכעת סבורה הגמרא שמדובר באופן שאין זה פיקוח נפש, שלא היו מזיקים אילו רצים אחריו להורגו. ומכל מקום רב יהושע בן לוי מתיר, הועיל והם יכולים להרוג. והטעם, משום שסובר כרבי שמעון שמלאכה שאינה צריכה לגופה, אין חייבים עליה. כיוון שאינה אסורה אלא מדרבנן. וכאן לא גזרו חכמים. מיטיב רב יוסף, מקשה על כך רב יוסף, שנינו בברייתא חמישה מיני מזיקין נהרגין בשבת. חמישה מיני מזיקין מותר להורגם בשבת משום שמרגילים להרוג. ואילו הן? זבוב שבארץ מצרים וצירה שבנינווה. ואומר הרשש, נראה שהזבוב והצירה נזכרים כאן, הם אילו שכיוון עליהם הנביא ישעיהו בפרק חי, ישרוק השם לזבוב אשר בקצה יהורי מצרים, ולדבורה אשר בארץ אשור. הצירה היא מין ממיני הדבורים ועושה דבש כמותה, ונינווה היא הבירה של ארץ אשור, וכיוון שממינים אלו יש סכנה לאדם, לכן הזכירם הנביא. והמינים המצויים שם הם סכנה לאדם. אז אם כן, חמישה מיני מזיקים נהרגים מותר להורגם בשבת משום שמרגילים להרוג, ואילו הם זבוב שבארץ מצרים וצירה שבנינווה והקרב שבחיידיאב, לשם עיגלה מלך אשור את ישראל בימי מלכות חזקיה, כאמור ביבמות דף י' ז', ונחש שבארץ ישראל וכלב שוטה שבכל מקום. מה נקדת משנויה הברייתא הזו? אילי, אם נאמר כשיטת רבי יהודה היא, אמר הרי הוא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה חטאת, מלאכה אסורה בשבת, הנעשית לצורך דבר אחר שאינו הצורך המכוון למלאכה הזו, כגון המכבה את הנר בשבת מפני שהוא חס על השמן, אין זה כיבוי הצריך לגופו, שאין לך כיבוי הצריך לגופו, אלא כשעושה כיבוי לעשיית פחמים או שמכבה פתילה כדי להבבה, היינו כדי לתקן את הפתילה שיהיה נוח להדליקה, אבל כשמכבה את הנר מפני שהוא חס על השמן, הרי זה כיבוי לצורך דבר אחר. ובכל אופן סובר רבי יהודה שהוא חייב עליה חטאת, ואם כן, אף שמעשה הריגת המזיקים הללו לא נעשה לצורך נטילת נשמה שהיא המלאכה אסורה, אלא נעשה כדי לסלקה מעליו כדי שלא יזיקו, סובר רבי יהודה שחייב עליה, וכיצד מתירה הברייתא להרוג את המזיקים הללו. וכאמור, סבורה הגמרא כעת שאין המזיקים הללו רצים אחריו להורגו, ואין בכך פיקוח נפש. ולכן קשה לדעת רבי יהודה הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, כיצד מתירה הברייתא להרוג את המזיקים הללו, הרי עושה בכך מלאכה גמורה של נטילת נשמה. אלא לה ואלא ודאי הברייתא הזו היא כשיטת רבי שמעון הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. ואין היא אסורה אלא מדברי חכמים, וכאן לא גזרו חכמים. והניהו דשארי, ומכל מקום לא התירו חכמים להרוג אלא את חמשת המזיקים הללו, אבל אחריני שאר המזיקים לא. אם כן קשה על רבי יהושע בן לוי שהתיר להרוג את כל המזיקים בשבת. מנסה הגמרא לדחות הקושייה ולומר, אמר רבי ירמיה, ומה נעימה לן מי אומר לנו, דהא מתרצתאי שברייתא זו שהעביר רבי יוסף שלא הותר להרוג אלא חמישה מזיקים, הילו, היא ברייתא מדויקת, דילמה משבשתאי, שמה הברייתא הזו של רבי יוסף היא משובשת, וההלכה זו ששנה רבי יהושע בן לוי שמותר להרוג את כל המזיקים בשבת, היא ההלכה הנכונה. אומר רש"י שהברייתא הזו שנה אותה רבי יוסף כמבואר בגמרא לקמן, ולא נשנתה בבית מדרשם של רב חייא ורבי הושעיה. וכל ברייתא שלא נשנתה בבית מדרשם של רב חייא ורבי הושעיה, יש להסתפק שמה משובשת היא, ואין להקשות ממנה. מדוע הברייתות ששנה אותם רב חייא הם המדויקות? כי רב חייא שנה ברייתא רק מה ששמע מרבי, ולכן הגמרא אומרת במסכת יבמות, בדף מ"ב עמוד ב', מחלוקת במתניתין וסתמה בברייתא מאי, האם לפסוק כסתם ברייתא נגד הספק במשנה? עונה שם הגמרא שרבי לא שנאה, אז רבי חייא מניין לו? וחכמים בדקו את הברייתות שנשנו על ידי התנאים האחרים, ולא מצאו אותם מדויקות כמו הברייתות ששנו רבי חייא ורבי הושעיה. וכאשר הגמרא אומרת תנו רבנן, זו ברייתא ששנו רבי חייא ורבי הושעיה, אבל ברייתות שלא נאמרו מפיהם, מכנה אותם הגמרא בלשון תניא, או תנא תונא. כך נאמר באיגרת רב שריר הגאון. אז אם כן, שאלת הגמרא, אולי הברייתא שהעביר רב יוסף היא משובשת? מתרצת הגמרא, אמר רב יוסף, אנא מתנינא לה. אני שניתי את הברייתא הזו ואותבינה לה, והקשיתי ממנה לרב יהושע בן לוי, ואנא מתריצנה לה, ואני אפרש את העניין הזה כדי שלא יהיה קשה מהברייתא על רב יהושע בן לוי. שההלכה זו ששנה רב יהושע בן לוי עוסקת ברצו אחריו, ודברי הכל. המזיקים רצו אחריו לאורגו, ולכן מותר לאורגם משום פיקוח נפש. ובין לדעת רבי יהודה הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, ובין לדעת רבי שמעון הסובר שפטור עליה, מותר להרוג את המזיקים הללו. אבל הברייתא ששניתי, אני, שלא הותר להרוג אלא חמישה מזיקים אלו, היינו כשלא רצים אחריו, וכדעת רבי שמעון הסובר, שמלאכה שאינה צריכה לגופה אינה אסורה, אלא מדברי חכמים, וחכמים לא גזרו בחמשת המזיקים הללו. אבל רבי יהודה הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, לא יתיר להרוג גם את החמישה מזיקים הללו, כיוון שאינם רצים אחריו. מביאה הגמרא מעשה בעניין הריגת נחשים ועקרבים בשבת. תני תנא קמי דרבא בר רבונא, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רבא בר רבונא, ההורג נחשים ועקרבים בשבת, אין רוח חסידים נוחה ממנו, אין דעתם של חסידים נוחה מהמעשה הזה, אין המעשה הזה אגון בעיניהם. ואין מדובר כשהם רצים אחריו, שאז ודאי גם החסידים יודו שצריך להורגם, כיוון שהוא סכנה. אלא כפי המבואר לקמן, אותו אדם חושש שאם לא יארגם, עלולים הם להזיק לו בשעה שיחסו. אמר לי רב על התנה, ואותן חסידים המחמירים בכך, אין רוח חכמים נוחה מהם. משום שטוב עושה אותו אדם ההורג נחשים ועקרבים בשבת, שאף שאין הם מזיקים כעת, עלולים להזיק בשעת כעסם. אומרת הגמרא, ופליגה דרבונה, ודברי רבה שאמר לו אותו חכם, חולקים על דברי רבונה אביו. דרבונה חזי על ההוא גברה, ראה אדם אחד, דקקת אל זיבורה, היה הורג צירעה בשבת. אמר לי רבונה לאותו אדם, שלמיתינו לחולו, וכי גמרת להרוג בכך את כל הצרעות? מה הועלת בכך שהרגת את הצירה? הרי עדיין יש הרבה צרעות בעולם. אז מדברי רבונה יש ללמוד, שאסור להרוג מזיקים אלו שאינם רצים אחריו, כעת להזיק. ושלא כדברי בנו רבה שהתיר להרוג נחשים ועקרבים בשבת, הועיל ויכולים להזיק. ויהיה הגמרא ברייתא לעניין הריגת נחשים ועקרבים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נזדמנו לו נחשים ועקרבים, אם הרגן בידוע, הדבר ידוע הוא שנזדמנו לו מן השמיים לפניו כדי שיזכה לאורגן שמגלגלים זכות על ידי זכאי. ואם לא הרגן בידוע, שנזדמנו לו מן השמיים כדי להראותו שחטא והיה עליהם לאורגו ונעשה לו נס מן השמיים שלא הרגו. אמר הוא לביתימה ויש שאומרים שאמר זאת רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן. לא אמרו בברייתא שאם לא הרגן בידוע שנזדמנו לאורגו, אלא בנישופין בו, שהיו נושפים כדרך שהם כועסים וקרובים להזיקו. אבל אם לא כן, אין זה סימן שנזדמנו לפניו להזיקו. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הריגת נחש בשבת. מספרת הגמרא מה רבי אבא בר כהנא, פעם אחת נפל נחש אחד בבית המדרש בשבת, ועמד ניוטי אחד, הוא היה ישראלי ונקרא כך על שם מקומו והרגו. אמר רבי, פגע בו אדם כיוצא בו. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, מה אמר רבי? פגע בו כיוצא בו, האם רצונו לומר דשפי רביד, שטוב עשה אותו אדם שהרגו, כלומר, כיוון שהנחש רודף את האדם להורגו, טוב שפגע בו אדם כמו שהנחש רודף להרוג, טוב שיארגנו. או לא, או לא טוב עשה שהרגו, ובדרך גנאי אמר רבי, שפגע בו אדם שהוא רשע כנחש. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק מהמעשה שהיה תשמע, בו הושמע ראיה דרבי אבא בריידר רבחי אבר אבא ורבי זירא ויתבי הקילעה היו יושבים בחדר הכניסה דבי רבי ינאי. בביתו של רבי ינאי נפק מילתא מביניו, יצא השמועה מביניהם. באו מיני מרבי ינאי ושאלו עליה את רבי ינאי, מהו להרוג נחשים ועקרבים בשבת, האם מותר או אסור? אמר לו, השיב להם, צירעה שאינה מסוכנת כנחש ועקרב אני הורג בשבת. אז נחש ועקרב לא כל שכן שמותר להרוג, מכאן יש להוכיח שאותו נאיותי שהרג את הנחש בבית המדרש טוב עשה. דוחה הגמרא ואומרת דילמה, שמא לא התיר רבי ינאי להרוג מזיקים אילו בכוונה אלא רק לפי תומו שלא בכוונה, כלומר כשהוא הולך ורואה נחש או עקרב בדרכו הוא לא צריך ללכת למקום אחר אלא יכול להמשיך בדרכו ולדרוך עליהם בהליכתו, ואם מתו אין בכך איסור כיוון שלא נתכוון להורגם. ומניין שמלאכה זו מותרת? דאמר רב יהודה, רוק שהיה על הארץ דורסו לפי תומו, דורך עליו שלא בכוונה, ואף שהוא ממרח את הרוק ומשווה גומות שבקרקע, שהן מלאכות האסורות בתורה, כיוון שלא מכוון לכך, אין בכך איסור תורה, אלא מדברי חכמים. ומשום מייסות הרוק, התירו חכמים את גזירתם. ואמר אף שישת, אף נחש דורסו לפי תומו שלא בכוונה, ואמר אף קטינה, אף הקרב דורסו לפי תומו. הרי שלא התירו חכמים הריגת מזיקים בשבת, אלא כשהוא בדרך שאינו מתכוון. מביאה הגמרא מעשה שהיה ברוק, שהיה מונח על הארץ בשבת. אבא בר מרתא דהו, שהוא הנקרא גם אבא בר מניומי, אבי מסקי בי דבי ריש גלות הזוזי, הייתיו וכמה צער אלי. אנשי ביתו של ראש הגולה היו נושים בו ממון, והביאו לבית ראש הגולה, והיו מצערים אותו כדי שיחזיר לריש גלותה את חובו. אבי שדי רוקה היה רוק מוטה לפניהם ושבת היה. אמר לו ריש גלותה, הייתו מה נסחיפו אלויי. הביאו כלי ותחסו בו את הרוק. אמר לו אבא בר מרתא, לא צריכתו. אין אתם צריכים לעשות כך, שהרי אחי אמר רב יהודה, רוק דורסו לפי תומו, ואם כן אפשר להניחו בלא כלי על גביו, ויעבור עליו אדם וידרסנו שלא בכוונה. אמר לו ריש גלות על אנשי ביתו, מדבריו ניכר שצורה מרבננו, שהוא תלמיד חכם, שווקו, הניחו לו ותשחררו אותו. ומבאר הפרשת מרדכי שהחוף שטבעו אנשי ריש גלות, אבא בר מרתא היה בעבור תשלום המס למלך, וסבר אבא בר מרתא, שכיוון שהוא תלמיד חכם, הוא פטור מלשלם את המס הזה. כמו ששנינו במסכת בבא בתרא בדף ח', שתלמידי חכמים פטורים מלשלם מיסים, והיה לו גנאי לשלם את המס הזה, והכן השתמת מלשלם את חובו. אחרי שהתברר לריש גלות שהוא באמת תלמיד חכם, פטרו מלשלם את חובו. כיוון שהוזכרו לאל דברי רבי אבא בר כהנא בעניין הריגת נחש בשבת, מביאה הגמרא כמה הלכות נוספות בשמו. אמר רבי אבא בר כהנא, אמר רבי חנינא, פרמוטות מנורות של מתכת שעשויות כקנה שנותנים בתוכם שמן ובראשם נמצאת הפתילה של בית רבי שהיו מצויות בביתו של רבי, מותר לטלטלן בשבת. מבררת הגמרא, אילו פרמוטות התיר רבי חנינא לטלטל. אמר לרבי זירא לרבי אבא, אילו פרמוטות התיר רבי חנינא לטלטל בשבת, האם בניטלין בידו אחת, רק אילו שאפשר לקחתם ביד אחת, או שיתיר לטלטל אפילו מנורות גדולות שצריכים לקחתן בשתי ידיים. אמר להישיב לו רבי אבא, לא התיר רבי חנינא אלא כאותן פרמוטות של בית אביך, שהן קטנות וניטלים ביד אחת, אבל אותן מנורות שהן גדולות, אסור לטלטלם בשבת מפני שהן מוקצה אויל ואינם עשויות לטלטול ואדם קובע להם מקום. דין נוסף שאמר רבי אבא בשם רבי חנינא ואמר רבי אבא בר כהנא, אמר רבי חנינא, קרונות, עגלות עשויות לשאת בהם בני אדם של בית רבי שהיו בביתו של רבי, מותר לטלטלן בשבת. אמר לרבי זירא, שאל רבי זירא את רבי אבא, על איזה קרונות דיבר רבי חנינא שאתיר? בניטלין באדם אחד, שאדם אחד יכול לטלם, או אפילו שאינם ניטלים אלא בשני בני אדם? אמר להישיב לו רבי אבא, לא התיר רבי חנינא אלא באותן קרונות של בית אביך שהם ניטלים באדם אחד, אבל אותם שאינם ניטלים אלא בשני בני אדם אסור לטלטלם ממקום למקום. דין נוסף שאמר רבי אבא בשם רבי חנינא ואמר רבי אבא בר כהנא, התיר להם רבי חנינא לבית רבי, לאנשי בית רבי, לשתות יין של ישראל המובא בקרונות של נוכרי על ידי הנוכרי, ואפילו שהיו החביות חתומות בחותם אחד בלבד ולא בשתי חותמות. ישראל שהפקיד חבית יין אצל הגוי, היין אסור שמא ניסח אותו הגוי לעבודה זרה, והרי זה יין נסך. אבל אם הייתה החבית סגורה וחתומה בשתי חותמות שיכול לישראל להכיר בחותם עם פתחה הגוי, והגוי יחזירה לישראל כשהחותם סגור, הרי היא מותרת ולא חוששים שמא זייף הגוי את החותם, כי הוא לא תורח כל כך בשביל לנסח את היין. נחלקו בגמרא במסכת עבודה זרה בדף למד א', אם הייתה סגורה בחותם אחד. רב לזר מתיר בשתייה וחכמים אוסרים בשתייה. אומרת הגמרא, ואמר רבי אבא ולא ידן, איני יודע, האם הטעם שהתיר להם רבי חנינה משום שסבר לה כרבי אליעזר, האם הוא סובר כמו רבי אליעזר שאמר יין מותר בחותם אחד, או שבאמת מצריך שתי חותמות כדעת חכמים החולקים על רבי אליעזר, אלא שבחביות היין שהביא הנוכרי לבית רבי לא היה חושש שמא פתחם הנוכרי משום אימת הדבי נסיעה, שהיה הנוכרי ירא מן הנשיא שהיה שליט וממונה על ידי המלכות. כמו שנאמר במסכת ברכות בתפתת זין עמוד ב', שהיו שוטרים עומדים במצוות אנטונינוס להקות ולהינקם בכל העומדים עליו, על רבי. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קכף א' במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה, בסייעת הדשמיא הגדולה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שנידה טובלת רק בלילה של היום השביעי? שאלה שנייה, מה הדין נוכרי שבא לכבות את הדליקה? שאלה שלישית, באיזה קטן אמרה המשנה שאין מניחים לו לכבות הדליקה בשבת? שאלה רביעית, מדוע חשש רבן יוחנן בן זכאי שאדם שקפה את הכלי על הקרב חייב חטאת? שאלה חמישית, נזדמנו לו נחשים ועקרבים וארגן, למה נקטה הגמרא לשון נזדמנו לו? התשובה ברש"י. והשאלה האחרונה, האם מותר לדרוס על רוק המונח על הקרקע? אלה מוריי ורבותיי, אחי וראי, השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא הענקית בדף קכף א' במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מותר לכפות כערה על גבי הנר בשבת כדי שלא יוחז האור בקורה, ואף על פי שהוא נוטל הכלי לצורך הקורה שאינה ניטלת בשבת, שכלי ניטל אפילו לצורך דבר שאינו ניטל, והוא הדין אם עושה זאת בשביל שקשה לעיניו, אורו של הנר או עניין אחר, אבל ייזהר להניח מעט אוויר בין הכלי לנר, שאם לא כן, יכבה הנר. אם הקערה נוגעת בקורה אסור, כי אסור לגע בדבר המוקצה לצורך אותו דבר, ויש אומרים שמותר לגע במוקצה בכל אופן, ולכן גם כאן מותר אפילו כשנוגעת בקורה. כל האמור הוא דווקא בקערה של חרס, אבל של מתכת, אסור לכפות על גבי הנר, כי המחממו חייב משום מבעיר. אם לא במקום שיש לחוש שיבוא לידי הדליקה לידי סכנת נפשות, שאז מותר בכל אופן. וכן יש להיזהר מלהניח קערה על גבי נר של חילב, כיוון שהזעה של החילב שהוא איסור אכילה עולה אל הגדירה. נערות המושכים, אף על פי שאינן נובעין, ומעיינות הנובעין, אף על פי שאינן יוצאים ממקום נביעתם להימשך הלאה, הרי הם כרגלי הממלא אפילו אינם הפקר, כגון ששייכים לאיזו עיר או ליחיד, והטעם, שכיוון שהם נעים ממקום למקום לא קנו שביטה אצל בעליהם, אלא אצל הממלא אותם, כיוון ששם נפסקו ממקום נביעותם או ממקום הילוחם. כל דבר מתונף כגון ראי וכי וצועה בן של אדם בן של תרנגולים וכיוצא בהם, וכן עכבר מת אם היו בחצר שיושבים בה, מותר להוציאם להשפע או לבית הכיסא, ואפילו בלא כלי. ואם ירא מפני התינוק שלא יתלכלך בה, מותר לכפות עליה כלי. כל חיה ורמס שהיו נושכים וממיתים ודאי, כגון זבוק שבמצרים וצירה שבנינווה והקרב שבחדייב, ונחש שבארץ ישראל כלף שוטה שבכל מקום וכדומה נהרגים בשבת, אפילו אין רצים אחריו, אפילו בורחים מלפניו, ויש אומרים שדווקא כשרצים אחריו. זהו שונה הלכות שלנו, מכאן אל פנינתנו, משנה יומית.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
יבואו אל המקרא ואל המשנה ואל הלימוד בדרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים. תנא דבאליהו. סדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ו', משנה ה'. אין משלמין מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה ומן ההפקר. מי שאוכל תרומה בשוגג אינו משלם לכהן, לא מן הלקט, לא מן השכחה ולא מן הפאה ולא מן ההפקר שזכה בו, שאויל וכל אלו לא היו חייבים מעולם בתרומה, אינם בכלל דבר הראוי להיות קודש. ובאוכל תרומה בשוגג נאמר ונתן לכהן את הקודש, דבר שראוי להיות קודש. לכן אין משלמים מהם את התרומה, ולא ממעשר ראשון שנתלה תרומתו תרומת מעשר, ולא ממעשר שני והקדש שנפדו, שהואיל והיו מתחילה קודש, אין משלמים מהם את התרומה. שאין הקדש פה די הקדש שאכל. דברי רבי מאיר. רבי מאיר הולך לשיטתו שמעשר שני ממון גבוה הוא, ודינו כהקדש אין אדם יכול לשלם בו את התרומה שאכל. וכיוון שקודם שנפדו אין המעשר שני וההקדש ראויים לשלם מהם, אף לאחר שנפדו אין משלמים מהם. וחכמים עתירים באילו. מסכת תרומות פרק ו' משנה ו'. רבי אליעזר אומר משלמים ממין על שאינו מינו אוכל תרומה בשוגג, מותר לשלם ממין על שאינו מינו כגון תמרים על תאנים שאכל, ובלבד שישלם מן היפה על הרע, שהמין שהוא משלם יהיה יפה מן המין שאכל. ורבי עקיבא אומר אין משלמים אלא ממין על מינו מאותו המין שאכל, לפיכך אם אכל קישויים של תרומה של ערב שביעית של השנה השישית לשמיטה, וקישויים של אותה שנה אינם מצויים עוד, כבר נתקשו ואינם ראויים לאכילה, וממין אחר אינו יכול לשלם, ימתין לקישויים של מוצאי שביעית של השנה שאחרי שביעית וישלם מהם. שכן משל שביעית אסור לפרוע חוב. אומרת המשנה, החותמת את הפרק השישי, ממקום שרבי אליעזר מקל, מאותו פסוק שרבי אליעזר מביא ראיה להקל, משם רבי עקיבא מחמיר, שנאמר באוכל תרומה בשוגג ונתן לכהן את הקודש, בא כתוב לומר, כל שהוא ראוי להיות קודש לעשות תרומה אפילו מין אחר, דברי רבי אליעזר. ולכן הוא אמר משלמים ממין על שאינו מינו, ורבי עקיבא אומר ונתן לכהן את הקודש, קודש שאכל, אותו מין שאכל, ומכאן שאין משלמים, אלא ממין על מינו. זוהי משנתנו היומית, באנו לומדים את המשניות שאין עליהם גמרא, וכעת אל מפעל המשנה היומית, קביעותה, שם אנחנו לומדים את המשניות על פי סדר השס.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו ללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשמיים ולמה סויס רצוי נביאים
סדר קודשים מסכת תמיד פרק ג' משנה א'. המשנה מתארת את הנעשה לאחר שהכהנים נכנסו ללשכת הגזית. אמר להם הממונה על הפייסות לכהנים, בואו ואפיסו, התקבצו והשתתפו בפייס, בגורל, כדי לקבוע מי מכם יעשה את העבודות הבאות. א', מי שוחט את קורבן התמיד, ב', מי זורק את דם התמיד על המזבח, ג', מי מדשן את המזבח הפנימי, מסיר את איפר הקטורת ממזבח הזהב שבהיכל, ד', מי מדשן את המנורה, מסיר את שיערי הפתילות השמן והאיפר מהנרות שקבעו, ונותן בהם שמן חדש ופתילות חדשות. היי, מי מעלה את האיברים של קורבן התמיד לכבש של המזבח, דהיינו, מי מעלה את הראש ואת הרגל האחורית של ימין, ומי מעלה את שתי הידיים, דהיינו הרגליים הקדמיות, מי מעלה את העוקץ, את העלייה, ואת הרגל האחורית של שמאל, מי מעלה את החזה ואת הגעירה, את הצוואר, ומי מעלה את שתי הדפנות, צידי הבהמה, כסלים והצלעות, ומי מעלה את הקרביים, המעיים והכרס, וכן מי מעלה את הסולת למנחת נסחים הבא עם התמיד, ואת מנחת החביתים של הכהן הגדול, ואת היין לנסחי קורבן התמיד. לאחר הכרזת הממונה, הפיסו הכהנים, וזכה מי שזכה. מסכת תמיד, פרק ג' משנה ב'. המשנה מתארת כיצד היו מבררים שהגיע זמן שחיטת התמיד של שחר. לאחר שסיימו הכהנים לפייס, אמר להם הממונה, סגן הכהן הגדול, צאו מלשכת הגזית, ועלו למקום גבוה במקדש על החומה או על הגג, וראו אם הגיע הזמן השחיטה של קורבן תמיד של שחר. אם הגיע הזמן, דיינו שנראה עמוד השחר, הרואה הכהן שעלה לגג אומר, בר קאי, התחיל אור עמוד השחר להבריק. מתיה בן שמואל אומר, הרואה אינו אומר כלום עד שהתפשט האור על פני כל אופק המזרח, ואז היה אומר, העיר פני כל המזרח. מי ששמעו זאת העומדים למטה היו חוזרים ושואלים אותו עד שהוא בחברון, האם כבר העירו פני המזרח עד העיר חברון, והוא היה אומר להם, הן. ואז הם היו מתחילים בעבודת היום. מסכת תמיד פרק ג' משנה ג', ממשיכה המשנה לתאר את ההכנות לשחיטת קורבן התמיד של שחר. אמר להם הממונה לכהנים שזכו בהקרבת התמיד, צאו והביאו תלה לקורבן התמיד מלשכת התלאים והכינו אותו לשחיטה. והרי לשכת התלאים הייתה במקצוע בפינה הצפונית מערבית של בית המוקד, וארבע לשכות היו שם פתוחות לבית המוקד, אחת לשכת התלאים ואחת לשכת החותמות, ואחת לשכת בית המוקד, ואחת הייתה לשכה שהיו עושים בה את לחם הפנים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, עד כאן פנינתנו משנה יומית, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון בשבוע י"ג בתמוז תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא ענקית את דף קכ"א במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני, י"ד בתמוז תשפ"ה ונלמד דף קכ"ב במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראיתה חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.